ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף ט' ו'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מפרק חדש, פרק שני, ומבחינת שם הפרק הוא אותו שם כמו פרק הראשון, המביא גט. ועל פי זה אנחנו נקדים ונאמר שהשיעור שלנו היום מתייחס לכללים שלמדנו מתחילת הפרק בעניין שליח שמביא גט ממדינת הים, ואנחנו מצפים ממנו שהוא יגיד בפני נכתב ובפני נחתם, או כפי השיקולים של רבא, או כפי השיקולים של רבא. לא נחזור על כל מה שלמדנו בעבר עד כה. הנושא שמופיע בשוליים אצלנו בגמרות המסומנות כתבנו שליח המביא גט ממדינת הים ומעיד, אבל לא בנוסח הרגיל, בפני נכתב ובפני נחתם. כעת נפנה למשנה, תחילת פרק שני. נציין שיש כמה מקרים, דוגמאות במשנה. ארבעת הדוגמאות הראשונות הם מקרים שהשליח הוא לבד ואינו מעיד כמו שצריך, בפני נכתב ובפני נחתם. אומר המשנה, המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב אבל לא בפני נחתם, בפני נחתם אבל לא בפני נכתב, בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו, כלומר רק אחד מהעדים חתם בפני, בפני נכתב חציו ובפני נחתם כולו, פסול. כל הדוגמאות האלו הם פסולים. זאת אומרת, מסירת הגט בתנאים כאלו לאישה אינו תקף. אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם. כאן יש שני אנשים בתמונה, לכן אם תתבוננו במספור ואיך שעשינו את זה, ארבעת המקרים הראשונים אתם רואים מספרים בעיגול, וכאן מספר חמש הוא בסוגריים, רק להראות שיש כאן שינוי. ואנחנו גם כן נסתכל ברש"י, אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר וכולי, פסול. אי כשהגט יוצא מתחת ידי האחד שהוא מביאו ואין חברו שליח בבתו, משום הכי פסול, לשליח עצור הבנן למימרינו לתרוויו, זה מוטל על השליח להגיד בפני נכתב ובפני נחתם. ולכן אם הגט יוצא מתחת רק אחד מהם, אז יש לנו אחד שהוא שליח, אחד שאינו שליח, אז השליח לא אומר מה שמוטל עליו להגיד. ולמען דמוקי לא נמי בגמרא וששניהם שלוחים, אפילו הכי פסול, כיוון דחד הוא דעיקה החתימה, ואיהו לא מסיד הכתיבה, מאחר שלמרות ששניים הם השלוחים, בכל זאת אנחנו נפסול, כי לגבי החתימה יש רק אחד שמעיד על החתימה. והוא לא מעיד על הכתיבה. אז מה הבעיה פה בכל זאת, למרות ששניהם הם שלוחים? עתי לחלופי בקיום שטרות דלמה בעיד אחד. אנשים יחשבו שאפשר לקיים שטרות, זה אישור חתימות באופן כללי, ללא קשר לגיטין. שרי הלוואה למשל, על ידי עד אחד, וזה טעות, זה לא נכון. קיום שטרות, אם אנחנו באים לאשר חתימות בשטרות אחרות, צריכים שני עדים שיעידו על החתימות שהן חתימות אותנטיות לא מזויפות. אנחנו חוזרים למשנה. שניים אומרים בפנינו נכתב, ואחד אומר, אחד הכוונה שלישי, או אדם שלישי, אומר בפני נחתם פסול, רבי יהודה, ורבי יהודה מכשיר. אחד אומר בפני נכתב, ושניים אומרים בפנינו נחתם כשר. אנחנו נמתין לגמרא להסבר הפרטים, אבל לפני כן אנחנו נסתכל שוב פעם ברש"י. שניים אומרים בפנינו נכתב, ואחד הוא אומר בפני נכתם. האחד הזה הוא שלישי אומר בפני נכתם. נמי פסול משום היי טעמה, אותו טעם שאמרנו מקודם, כי בזמן שיש אחד שהוא מעיד על החתימות והוא לא אמר את כל הניסוח, אפילו אם הוא השליח, אבל הוא אמר כל הניסוח, זה פסול בגלל שיבוא להתבלבל לחלופי בקיום שטרות אחרות. ורבי יהודה מכשיר, אומר רש"י, במקרה הזה ששניים אמרו בפנינו נכתב ואחד אומר בפנינו נכתם, אומר רש"י, דכיוון דמצריכינן לעשודי נמי הכתיבה, מאחר שמחייבים אותם להעיד גם על הכתיבה, או הוא או אחר, תו לא עתי לחלופי, מאחר שכאן בעניין הבאת גט מקפידים שיהיה איזושהי אמירה לגבי הכתיבה, זה מספיק למנוע אותו בלבול ולא יבוא לחשוב שגם בקיום שטרות באלמה מספיק עד אחד. ובגמרא אמרינן דחלוק היה רבי מאיר אף בראשונה, האחד אומר בפניי נכתב, האחד אומר בפניי נחתם, שגם במקרה הזה רבי יהודה היה מכשיר. אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא שואלת, הטו למה לי? למה יש צורך למשנה הזאת בכלל? התנה לי חד הזימנה, בתחילת מסכת שלנו כתוב, המשנה אומרת, המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. זה מה שצריך, ואם לא, כמו הדוגמאות שראינו במשנה, זה לא קשר. אז אנחנו כבר יכולים לדעת משנתנו מתוקף המשנה בפתיחת המסכת. הגמרא עונה, אם היה לי רק המשנה בפתיחת המסכת, הווה אמינא, צריך, כלומר, צריך השליח לומר בפני נכתב בפני נכתב, והיא לא אמר, ואם הוא לא אמר את הפסקה הזאת, כשר. כמה שמלן, המשנה שלנו אומרת שהוא פסול. בפני נכתב חציו, ובפני נחתם כולו, פסול. היי חציו, והפס הכפול תחת המילים אילמה ועוד שתי שורות, אלא הם, כמו שאמרנו, כמו שכתבנו בשוליים, שלבי בירור בהדי קטני, בפני נכתב חציו פסול. מה זה? איזו חצי? שואל את הגמרא, היי חציו, אילמה חציו ראשון, החצי הראשון של גוף הגט. ואמר רב אלעזר, אפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת, כלומר שיטה ראשונה, לשמה שוב אינו צריך. שורה ראשונה של הגט יש בה שם האיש, שם האישה והתאריך, ואם זה נכתב כדת וכדין, זהו. אז אם המשנה כאן אומרת שבפני נכתב חציו הוא החצי הראשון, הוא פסול, זה לא נכון. אלא אמר רבשי, חציו אחרון, זה מה שנכתב בפניו, ולכן הוא לא קשר. בפני נכתב כולו, בפני נכתם חציו, פסול. יש כאן סימון חדש, המשולש, ובשוליים תחת הכותרת, נושא סלש מבנה, אתם רואים, סיימנו משולש וכתבנו. שלוש דעות, מה נאמר על החתימה השנייה, במקרה שהשליח אומר בפני נכתב כולו ובפני נכתם חציה. אז מה לגבי, מה זה חציה? צריך להיות שני עדים. אז אם יש השליח מעיד על אחד, מה לגבי השני? וכפי שאמרנו, שלוש דעות. בואו נסתכל קודם ממעוף הציפור על הדף, על הסוגיה הבאה. שוב פעם, מה שמסקרן אותנו, מה שאנחנו רוצים לדעת, לגבי עם האמירה בפני נחתם חציו פסול, מה לגבי החתימה השנייה? אז אנחנו נראה פה רב חיסטה, בשורה האחרונה אתם רואים רבה במשולש, ובעמוד ב' אנחנו רואים בערך שבע שורות מראש העמוד רב אשי גם במשולש. הגמרא, אמר רב חיסטה, ואפילו שניים מעידים על חתימת יד שני פסול. אז יש לנו שליח שאומר לנו בפני נכתב כולו ובפני נכתם אחד, והחתימה השנייה באים שני עדים, אומר רב חיסטה, שני עדים ומעידים שזה חתימה אמיתית, הם מקיימים את החתימה, לא מועיל, הגט פסול. מה הייתה, מה השורת רמה? התשובה, או כולו בקיום הגט, או כולו בתקנת חכמים. או שהכל יהיה קיום הגט על ידי עדים, ששני עדים מעידים על שתי החתימות, זה קיום הגט. כך אומר רש"י, היינו עדים המעידים על חותם העדים. או כולו בתקנת חכמים. מה זה תקנת חכמים? עדות השליח שהוא אומר בפני נכתב, בפני נכתם, שהאמינו חכמים כשניים. אבל לא שילוב כזה שהשליח אומר בפני נכתם חציו, זה מה שכינינו עכשיו תקנת חכמים, והעד, ולגבי החתימה השנייה, קיום הגט על ידי שני עדים, זה לא הולך. מה כפלה רבה? רבה אומר, זה מה שרב חיסט אומר כפסול, הוא חידוש גדול, כאילו קשה להקלו, אפשר לומר. מי איקה מידי? או שואל רבה, תאילו אמר חד קשר, אם השליח היה אומר אני מכירם, גם אם הוא לא השתמש בביטוי בפני נחתם, זה בסדר, זה אותו דבר. מספיק שהוא יודע אני, אז הוא יחיד, והוא מעיד גם על החתימה השנייה, הקט היה קשר. אשתדיק, אתראי, עכשיו ששני עדים על החתימה השנייה, פסול? אלא אמר רבה. הייתי אומר, ואני רוצה להגיד משפט לקראת המשך הגמרא. לפי רבה, מה שרב חיסטה פוסל, אנחנו לא היינו פוסלים. וכפי שאמרנו גם כן, דברי רב חיסטה הם חידוש מרחיק לכת, כפי שמתבטא בהתקפה של רבה, שהייתכן דבר שאם השליח היה מעיד על החתימה השנייה גם כן, הגט היה כשר, ועכשיו ששניים מעידים על החתימה השנייה היה פסול, שני עדים זה דבר שמקובל לכל התורה כולה, למה כאן זה יהיה סיבה לפסול? אלא אמר רבה, אנחנו עדיין שואלים לגבי הפסקה במשנה, בפני נכתב כולו, בפני נחתם חציו, מה לגבי החתימה השנייה? מה קורה? אז אלא אמר רבה, אפילו אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הוא ואחיר, הוא זה השליח, הוא ואחיר מעידים על חתימת יד שני פסול. מה הייתה מה? עתי לחלופי בקיום שטרות דלמה. אנשים יחשבו שהסדר כזה יהיה תקף גם בקיום שטרות באופן כללי. ואם אנחנו נתבודן מה קורה כאן, השליח הוא מעיד על חתימה אחת, על החתימה השנייה הוא ואחר. יש שניים שמידים על חתימת יד השני. אותו שליח, לגבי כשרות הגט, על כמה מאחוזים, על כמה הוא אחראי להכשיר את הגט. אז השליח מעיד על חתימה אחת בלעדי, ויש שני עדים, שתי חתימות, אז 50% מכוח השטר, אני בכוונה אומר שטר, אני לא אומר גט, כי עיקר העניין שנראה בהמשך הוא קשור לשטרות בכלל. אז 50% מכוח השטר הוא בחסות השליח שאומר בפני נחתם חציו. לגבי החתימה השנייה, הוא ואחר, אז זאת אומרת השליח ואחר מעידים על החתימה השנייה. אז עכשיו אני חוזר על מה שאמרנו, חתימה ראשונה 50, זה 50% מכוח השטר, זה תודות לעדות השליח. החתימה השנייה, זאת אומרת ה-50% השני, שוב פעם השליח, אבל עוד אחד מעידים עליו. אז אפשר לומר שלגבי החתימה השנייה, חצי ממנו זה תודות לשליח, וחצי השני שלו תודות לאיש מן השוק. אז סך הכל באחוזים, על כמה הוא השליח אחראי, 75%. אז וזה אנחנו אומרים בעיה. אז אנחנו נקרא את זה עכשיו בגמרא. מה הייתה, למה שאם השליח מעיד לבד על חתימה אחת ועל החתימה השנייה הוא ואחר מעידים, ויש כאן דבר מעניין, יש כלל או יש אמירה, כל המוסיף גורע. אם השליח היה באופן בתור השליח בודד מעיד גם על החתימה השנייה ללא אדם שני, היה כשר. אבל בעצם זה שמצטרף אדם שני להעיד על החתימה השנייה, זה פוסל. והשאלה על ביתה, תשובה, וקראנו את זה, נקרא עוד פעם, עתו לחלופי בקיום שטרות ארמה. אנחנו נתבלבל ונחשוב שכזה דבר יהיה קשר בקיום שטרות אחרים, כמו שטרי ממון, הלוואות וכדומה. ומה יהיה? וכנפיק נפי ריבה דממונה. נפי זה פחות רבע של 100%, אז פחות רבע זה 3/4 הממון, 3/4 תוכן השטר. אם זה שטר הלוואה, אז יוצא ש3/4 של כוח הגבייה שיש בשטר הזה אפומה דחד סעדה, זה על פי אחד. ומאחר שהתורה אומרת על פי שניים עדים יקום דבר, זה משמע שכל עד לא יחי על יותר מ-50%. אבל אם אתה אומר שאדם שמביא שטר ממון, ויש אחד שומר על אחת מהחתימות, זה כתב ידי, הוא מאשר שזה כתב ידו, זה סוג של קיום שטרות, אז הוא העיד על חצי מכוח השטר. ולגבי החתימה השנייה, בוא נגיד שהעד השני מת וצריכים לאשר את החתימה של אותו אדם שמת, ואותו שחתם, אחד מהעדים שהוא אמר שהוא עוד חי, הוא אומר זה כתב ידי, ולגבי החתימה השנייה הוא ועוד אחד מן השוק יעידו זה כתב אמיתי, החתימה האמיתית היא אינה מזויפת, אז כמה מהשטר, כמה מכוח השטר הוא בחסות אותו עד ראשון שאמר זה כתב ידי? 50% זה על פי עדות שלו על כתב ידו. ולגבי החתימה השנייה, שוב פעם הוא מופיע יחד עם אדם אחר, יוצא 3/4 כוח השטר בחסות אותו שהעיד, וזה לא מקובל כפי שאמרנו מקודם על פי הפסוק. ממשיך הגמרא, מתקיף לרבשי. רבשי גם לא קשה לקבל את הסברו של רבא. מי איקא מידי דילו מסיק לאיהו לכולי דיבורי כשר, כפי שאמרנו מקודם, שאם השליח במקום לומר בפני נחתם חציו, הוא היה אומר בפני נחתם הכל, והוא לבד אומר כך, אשתא דאיקא חד בדי, רק בגלל שיש עוד אדם שמצטרף עם השליח על החתימה השנייה, פסול. לפי רבשי זה קשה להקיל. שוב פעם, אם היה רק אחד על הכל, היה כשר. עכשיו, יש שניים על החתימה השנייה, זה סיבה לפסול? אלא אמר רבשי, אפילו אומר, אני הוא עד שני פסול. מהי טעמה? תשובה, או כולו בקיום הגט, דהיינו קיום שטרות עדים שמעידים אני, זה החתימה שלי והעד השני זה החתימה שלי, זה קיום הגט, או כולו בתקנת חכמים, זה השליח שאומר בפני נכתב ובפני נחתם. ואם אנחנו עוסקים בשילוב שלגבי החתימות רק חתימה אחת הוא בתקנת חכמים, זה השליח אומר בפני נחתם חציו, והחתימה השנייה השליח עצמו אומר אני הוא עד שני, זה ניסוח אחר, זה קיום שטרות. אז אין לחבר ואין לשלב שני דרכים בהבאת ומסירת הגט. הגמרא פותחת פה בקושיה, תשימו לב, סימנו את השורות הבאות כקושיה ארוכה. לפני שנתקדם, אני רוצה לחזור על המהלך שראינו עכשיו, לנסח את דבריי לקראת המשך הגמרא. אז ראינו שלושה הסברים להסביר את המקרה של שליח שומר בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו. הסבר של רב חיסדא הוא הכי מרחיק לכת לכיוון פסול, כלומר מה שרב חיסדא אמר בעינינו היה דווקא הסיבה הטובה ביותר להכשיר. בא רבא ובעצם אומר כך, אומר מה שרב חיסדא אומר שזה פסול, לא נראה לי שיש לפסול. וזה ראינו בסוף עמוד א', שרבא אמר מי כמידי דאילו אמר חד כשר והשתא דאיקא תרי פסול, כי לפי רב חיסדא היו לגבי החתימה השנייה באו שני עדים שמעידים על אותנטיות החתימה השנייה. לפי רב חיסדא זה לא מתקבל, ולפי רבא מה פתאום, שני עדים המעידים זה חזק מאוד. ורבא בא להסביר למה האמירה הזאת בפני נחתם חציו, למה זה לא כשר, והוא הביא את ההסבר שלו. ורב אשי מצא בדברי רבא גם למה שיהיה פסול, ורב אשי הביא את הפירוש שלו. אבל בעיני רבא ורב אשי אפשר לומר שמה שרב חיסדא תיאר זה בוודאי אינו סיבה לפסול. עכשיו נמשיך בקושיה ארוכה. תנן, דוגמה שלישית שראינו במשנה, מקרה השלישי שראינו במשנה, זה ציטוט משם, בפני נכתב כולו, בפני נחתם חציו, פסול. אידך חציו היכי דמי. נציין שהציטוט הזה הוא הציטוט שעליו הופיעו רב חיסדא, רבא ורב אשי. אז בקשר לקטע הזה, אידך חציו איכידמי, על מה לגבי העד השני, כי כאן השליח אמר בפני נחתם חציו, אז מה לגבי החצי השני? אי למה דלקה דקה מסיד עלי כלל, זה לא ייתכן, זה לא ייתכן כפירוש הבבה השלישית של המשנה. השתא אחד אומר, זה ציטוט מהמקרה החמישי שראינו במשנה, שפה יש לנו שני אנשים, אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם, והמשנה מואב זה פסול. דאי דקה מסיד אקולה כתיבה, והי כמסיד מעיד אקולה חתימה פסול. יש בדוגמה הזאת החמישית עדות על כל החתימה, על שתי החתימות, ואתה אומר שזה פסול, חציו מבעיה שיש עדות רק על החתימה אחת, זה פשוט שהוא יהיה פסול. אז אם אתה רוצה לפרש את המקרה של בבא שלישית שבמשנה, שהשליח אומר בפני נחתם חציו, אי אפשר לומר לגבי העד השני ש אין עליו שום עדות, אלא או כדרבה או כדרבשי. מהמשנה יתרה אנחנו לומדים החידוש לגבי החתימה השנייה, או כמו שרבה הסביר, אנחנו לא נחזור על זה מפאת קוצר זמן, כלומר אני לא רוצה לחזור על כל המהלך, אז הכל רשום בפנינו. לגבי החתימה השנייה, למה הוא פסול? או כפי הסברו של רבה, או כפי הסברו של רב אשי. ולהפוקי מדרב חיסדא, ולא להסביר את המשנה בבא השלישית כמו רב חיסדא, כפי שאמרנו, ולכן הקדמתי הקדמה ארוכה, שדברי רב חיסדא הם כדי לפסול, זה מרחיק לכת בכיוון הפסול, הוא חידוש גדול מדי, כי במקרה שהשליח אומר בפני נחתם חציו, ולגבי החתימה השנייה יש שניים מעידים על אותנטיות, על כשרות החתימה השנייה, להגיד שזה פסול, זה מרחיק לכת יותר מדי. במילים אחרות, במקרה שיש שני עדים על החתימה השנייה, הגט היה כשר, הוא דלו כרב חיסדא. אז מה שסימנו כאן בגמרא, קושיה ארוכה, זה בעצם קושיה על רב חיסדא. אמר לך רב חיסדא, ולתמך, שאתה מנסה להקשות עליי מכך שצריך להיות איזושהי חידוש בבבא השלישית, כי לומר שעל החתימה השנייה אין כלום, זה לא יכול להיות פירוש לאור העובדה שבבא חמישי אומר דבר שפחות בכיוון הפסול, בכל זאת פסול. כלומר, גם אם יש איזושהי עדות על החתימות הוא פסול, בוודאי שאם על חתימה אחת אין כלום, ודאי שזה יהיה פסול. אז לגבי המהלך הזה רב חיסדא אומר, לתמך שאתה יצרת קושיה עליי מהמבנה של המשנה, מה תגידו לגבי בבא ראשונה? בפני נכתב אבל לא בפני נחתם. למה לי? זה פשוט, הרי אין כאן שום עדות על החתימה, אז למה המשנה כותבת את זה? לאור העובדה שהמשנה כותבת בבבא חמישית דבר שיותר קרוב לקשרות ובכל זאת פסול, זה רחוק יותר מקשרות פשוט, למה המשנה כותבת את זה? למה לי? אלא המבנה של המשנה הוא המבנה הבא, לא זו אף זו קטני. מה זאת אומרת? לא רק מקרה שהשליח אומר בפני נכתב, בפני נכתב אבל לא בפני נכתם, לא רק זה פסול, כאילו זה פשוט שהוא פסול, אלא אף זו קטני. גם במקרה שאחד מעיד של בפני נכתב ומישהו אחר מעיד בפני נחתם, גם אפילו זה פסול. אז כמו ש יש להבין את הבבא הראשונה בסגנון כזה, החנמי לא זו אף זו קטני. ולגבי אותו בבא שלישית שממנו ניסיתם להקשות עליי, ששם כתוב בפני נכתב כולו בפני נכתם חציו פסול, באמת על החצי השני אין כלום, ואתם לא יכולים להקשות, הרי זה פשיטה, הרי בבבא חמישית יש משהו עוד יותר קשר והוא בכל זאת פסול, כי זה המבנה פה. לא רק זה שעל החתימה השנייה אין כלום, אלא אפילו על החתימה השנייה יש עדות, גם זה פסול. ולא לנסות להפיק מבבא השלישית חידוש שבא לפסול, שבא להכשיר את מה שאני קבעתי גם כפסול. פשוט אין להפיק חידוש מהבבא השלישית, כפי שניסיתם ליצור קושיה עליי בקושיה ארוכה. אמר רב חיסדא, ואולי נקדים ונאמר על פי מה שכתבנו, נקרא ביחד מה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אנחנו נראה פה צורת בית. אגב ששנינו ליעיל או כולו בקיום או כולו בתקנת חכמים, מובא עוד סוגיות בעניין צירוף חצאין. אחד, מחיצות שבת. שתיים, טהרת ידיים. אנחנו נסביר תוך כדי הגמרא פשר הדברים. עכשיו הגמרא לגבי מחיצה של שבת, אנחנו יודעים שיש איסור להעביר מרשות היחיד לרשות הרבים. מה הכוונה או איך מגדירים רשות היחיד? אז אם יש שטח, אזור, שסביבו גדר של 10 טפחים, מה שבפנים, בתוך הגדר, הוא רשות היחיד. יש עוד דוגמה, אם יש נגיד טייל, אזור שהוא מוגבה ויש חריץ סביב אותו הגבה או ירידה סביב אותו טייל, והירידה מהטייל הוא בשיעור 10 טפחים, נכון? אין גדר סביב אותו אזור, אלא יש ירידה סביבו, חריץ סביבו, שעומקו 10 טפחים, גם זה רשות היחיד. מה תגידו, וזה יהיה נושא הגמרא, אם יש מקום שיש סביבו, מקום מוגבה עם חריץ סביב בעומק 5 טפחים, וגדר בגובה 5 טפחים סביב אותו אזור, אז יש לנו 5 טפחים של מחיצה, 5 טפחים של חריץ, בהגמרה המילה היא גידוד. האם זה מצטרף להפוך אותו אזור שכעת מוקף מחיצה 5 טפחים כרשות היחיד? אמר רב חיסדא, גידוד 5, זה החריץ, הירידה של של הירידה, עומק החריץ סביב אותו תל, והוא סך הכל חמישה טפחים, ומחיצה חמישה, אין מצטרפים, זה לא הופך אותו מקום כרשות היחיד, עד שיהיה או כולו במחיצה או כולו בגידוד. אתם רואים את אותו משקל דומה למה שמוזכר ליל בגמרא, ורב חיסדא עצמו השתמש בביטוי הזה בסוף עמוד א', שם כתוב או כולו בקיום הגט או כולו בתקנת חכמים, הוא לא קיבל שילוב. אז רב חיסדא הוא עקבי בסירוב לקבל לאמץ שילוב גם בתחום אחר לגמרי, הלכות שבת. ממשיך הגמרא עם דעה חולקת על רב חיסדא, דרש מרמר גידול חמישה ומחיצה חמישה מצטרפין, והאזור שמוקף באותו מחיצה נמוכה, אבל בסך הכל יש 10 טפחים, 5 מהמחיצה ו5 מהגידוד, אותו חריץ המורד סביב אותו מקום, מצטרפים להפוך את המקום כרשות היחיד, וכמובן אפשר לטלטל בתוכו, והלכתה מצטרפין, הגמרא פוסקת כמו מרמר. עכשיו עוד נושא המשותף, שוב פעם זה עניין של צירוף חצאין, ביי אילפה, ידיים תורות לחצאין או אין תורות לחצאין. אנחנו כולנו מכירים את ה מצווה של נטילת ידיים, האם אפשר לטהר ידיים לחצאין? היחידמי, על מה אתה מדבר? מה הכוונה? וכאן המעוינים שאתם רואים, כתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, ניסיונות להסביר מהו שאלתו של אילפה. פס מפותל יופיע כל כמה שורות שהן דחיות למה שנאמר מקודם. היכי דמי, אי למה דקם משהו בי תרי מרביעית, שני אנשים נוטלים ידיהם מכמות מים שסך הכל רביעית, יוצא שכל אחד נוטל בחצי השיעור. רשי כותב 4 שורות מהסוף, מי רביעית, כלי מחזיק רביעית מלא מים. האם זה הכוונה? והתנן הגמרא אומרת שאין, אם זה היה השאלה, אין כאן שאלה, הרי התשובה היא במשנה, כתוב מי רביעית נותנים לידיים לאחד ואפילו לשניים, אז אילפה לא היה שואב על דבר שכבר כתוב מפורש במשנה, אלא דקמשי חדה חדה ידי, הוא נוטל יד אחד ואחר כך נוטל יד שני, כלומר לא שופך את המים על שני ידיו בבת אחת אלא אחד אחד. האם זה שאלת אילפה? והתנן, גם זה לא שאלת אילפה, כי גם פה יש משנה שמסבירה הנוטל ידו אחת בנטילה, בנטילה הכוונה בכלי, כלומר שפיכת מים מכלי על יד אחד, ואחת היד השני בשטיפה, זאת אומרת הוא מכניס את יד השני שלו בנהר. רשי מדבר על נהר 40 סעה, ככה שתי שורות מסוף העמוד, ואחת בשטיפה בנהר ב-40 סעה. אז זה מה רואים פה? שכל אחד יד, כל יד בנפרד נטהר. אני קורא עוד פעם, ואחת בשטיפה ידיו טהורות. אז זה לא השאלה של אילפה. אז מה שאלת אילפה? מה הכוונה? האם טהורות לחצין או לא? ואלא דקה משי פלגה פלגה דיידי, כלומר הוא אנחנו יודעים שנטילת ידיים זה עד הפרק, נגיד עד חיבור היד עם הזרוע. זה שיעור נטילת ידיים. הוא שפך מים על חצי ידו, ואז ניגב את מה שהוא שטף, מה שהוא נטל, וחזר ונטל החצי השני של ידו. שואלת הגמרא, גם זה לא השאלה, הגמרא דוחה, ואמרי דבי רבי ינאי, ידיים אין טהורות לחצאין. מה שתיארנו זה לא יועיל. לא צריכה, דעיקה משקה תופח. הוא נטל חצי ידו וניגב אותו, אבל לא לגמרי, היה עדיין רטוב, ונטל את החצי השני של היד שלו בזמן שהחצי הראשון עדיין היה תופח, רטוב במקצת. הגמרא גם זה דוחה, וכי איקה משקה תופח מי הווה, גם אם יש עדיין לחות זה לא נחשב. והתנן, ואנחנו מביאים מקור בעניין חיבור מים, אנחנו עוברים לתת ציין עמוד א', הניצוק והכתפרס הוא משקה תופח. אנחנו קבקבנו משקה תופח אינו חיבור, לא לתומה ולא לתרה. ולענייננו, זה שחצי ידו שהוא כבר נטל עדיין לח במקצת, זה נקרא משקה תופח, זה לא נחשב חיבור עם החצי השני שהוא כעת נוטל בשפיכת מים על החצי השני של היד. אז זה הכוונה פה, הוא לא חיבור לטהרה. במקור זה יש הרבה עניינים נוספים, ניצוק וכתפוס, וכעת כל אחד יכול להסתכל ברשי ללמוד את הפרטים. אנחנו במסגרת השיעור שלנו לא נתעכב על זה, אבל ברשי, כפי שאמרנו, מובא הפרטים. מה שהיה נוגע אלינו לגבי משקה תופח, מה שכבקבנו הוא העיקר. אז השאלה חוזרת, על מה שואל אילפה בשאלה שלו, ידיים תורות לחצין או אין תורות לחצין? לא צריכה, דעיקה תופח להדפיח. אותו נגמר, אותו דוגמה, רק מה, הוא נטל חצי ידו וניער נגיד את המים מהיד, אבל הוא עדיין די רטוב, עד כדי כך שמי שנוגע לחצי הזה שהוא נטל בהתחלה עדיין מספיק לטוב, שאם אתה נוגע ביד הזה אתה יכול להעביר לחוט למשהו אחר. למשל, אתה נוגע ביד במצב הזה שהוא תופח להדפיח, ואחר כך נוגע בחתיכת נייר, אתה תראה שהנייר נהיה רטוב. אז אותו חצי הראשון שהוא נטל עדיין תופח להדפיח, ואז הוא נוטל את החצי השני של ידו. זה השאלה. כעת יש לנו קטע שבסוגריים, ובשוליים כתבנו אצלה בכוכבית, הסוגריים אינם לשם דילוג, אלא להראות שתופח להדפיח נשאר ההסבר לשאלת אילפה. בתוך הסוגריים יש ניסיון להקשות, אבל הקושיה נדחתה. אז נחזור על זה עוד פעם. אילפה שאל, ידיים תורות לחצאין או לא? על מה מדובר? הוא נטל חצי היד. אמרנו מקודם שהשיעור של נטילת ידיים זה כל האצבעות עד הפרק, עד החיבור עם הזרוע. אז הוא נטל חצי היד ואחר כך נוטל את החצי השני. בזמן שנוטל את החצי השני נשאר לחוט ניכרת על החצי הראשון. וזה השאלה, האם נטילה בצורה כזאת מועילה. המטרה שלנו היה רק להבין מה הוא שואל. לגבי תשובה, זה לא מה שמעסיק את הגמרא כעת, רק היה מה להבין, האם יש איך להבין את השאלה של איפה. וכאן אנחנו ממשיכים בתוך הסוגריים. הנמי תנינה, אם זה שאלתו, אז לא היה מקום לשאול. הרי זה גם כתוב במקורות, במשניות, תופח להדפיח, חיבור. אז זה כן היה מועיל. אז למה איפה שאל דבר שהוא שחור לבן? הגמרא עונה, דילמה, מה שכתוב פה, תופח להדפיח חיבור, לעניין מקוואות, ורבי יהודה היא. ועניין נטילת ידיים הוא לא עניין של חיבור. ולכן, אם אתה אומר כך, שהמקור שצוטט עכשיו תופך על פי החיבור הוא לעניין מקוואות, זה אומר לנו שאיפה עדיין נשאר בשאלתו. אפשר לראות ברשי וילמה, היי דקטני חיבור לעניין מקוואות כמה, ורב יהודה היא משום גוד אחית וכולי, עוד מעט נבין את הביטוי הזה. ומיהו, וזה מה שחשוב לעניין מבנה הגמרא, לעניין נטילה מביין, וגבי נטילת ידיים, זה עדיין נשאר שאלה, אי הביא נטילה כתיקונה לחצאין או לא, ואין ראיית חיבור מקוואות ראיה לכאן. דנן, בעניין נטילת ידיים, לאו משום חיבור מבעיה לן. בעניין מקוואות, יש עניין של חיבור, ועוד מעט נראה שזה לגבי השלמת שיעור מינימלי של מי מקווה של 40 סעה. עדיין, מה שאמרתי, אני יודע, לא ברור. בואו נתקדם בגמרא. מה שנאמר, תופך להדפיח חיבור, אולי זה דין שנוגע לעניין מקוואות, ורב יהודה היא דתנן, מקווה שיש בו 40 סעה מכוונות, כלומר בדיוק. וירדו שניים וטבלו, בזה אחר זה. אז יש אדם אחד ירד, טבל, וטבל במקווה שלמה, עכשיו הוא עולה מן הקווה, הוא עולה ביחד איתו, יש רטיבות, כלומר המים מהמקווה, עולה יחד איתו, ומאחר שהתחלנו עם מקווה שהיה בדיוק 40 סע, עכשיו שהוא יוצא מהמקווה, הוא מחסיר משיעור המקווה. מה לגבי השני שטובל שם? אז ראשון טהור, והשני טמא, כלומר מי שהיה טמא ונכנס למקווה עכשיו, אחרי שהראשון טבל שם, הוא לא יתאר, הוא יישאר טמא. רבי יהודה אומר, אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים, כלומר הראשון שנכנס למקווה עם 40 סע, הוא כעת יוצא מהמקווה, נגיד יש איזושהי מדרגות או סולם שממנו יוצאים מהמקווה, והוא יצא ולא לגמרי, כי רגליו של אותו ראשון עדיין בתוך המקווה. זה הכוונה, אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים, אף השני טהור. אם השני נכנס כעת, הוא טהור. מה לגבי שיעור המקווה? כן, המים שעל גוף הראשון, אם רגליו עדיין במים, הכל מתחבר, כל המים שעל גופו, שהוא בעצם מחוץ למקווה, אבל הרגליים שלו עדיין במים, הכל מתחבר. עכשיו, המים שעל גופו הם יחסית מים רבים, זה נקרא תופח להדפיח, הוא עוד לא ניגב את עצמו כלום, הוא רק יוצא כעת מן המקווה. אז הרמה של הרטיבות של אותו אדם ראשון הוא תופח להדפיח, וזה זה גורם לכך שהמים שעל גוף הראשון מחובר למקווה, זה מאפשר לשני להיטהר במקווה עם 40 סעה. זה הכוונה, אני קורא עוד פעם, אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים, אף השני טהור. אבל שאלת אילפה, כמו שאמרנו מקודם דרך רשי, עדיין קיימת לגבי אותה שאלה של נטילת ידיים. עד כאן שיעורנו להיום.